אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. סערת שר החינוך פרץ ודבריו הפוגעניים כלפי קהילת הלהט"ב עדיין איתנו. תלמידים, מורים ומחנכים מגיבים במעשים של חינוך, של הסברה ושל העמקת השיח השוויוני. גם אנחנו נעשה את זה. בעקבות מאמר של דוקטור שלמה פישר, גם אנחנו נדבר כאן על נורמליות, לאומיות ולהט"ביות. ההצגה תפילה חדשה מועלית הערב בתיאטרון הסמטה ביפו ומביאה את השכול של בני זוג גברים בעקבות מלחמת לבנון השנייה. הזמרת צליל אברהם לפני אלבום חדש, וכינוס של החברה לרפואת הלהט"ב ננעל אתמול בתל אביב, ולכן אנחנו נדבר כאן על גילויים וטיפולים חדשים בתחום. כל אלה ועוד, ככל שנספיק היום, יום השפה העברית, וכמו שהבחנתם, וגם בסיום השעה הזאת נביא לכם עוד מילים שהתנחלו בעברית שאנחנו כל כך אוהבים לדבר ולאהוב. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, הגר גבאי דגני, היא טכנאית השידור שלנו, אני איציק יושע. החל מהשבוע נישואים בין בני זוג מאותו המין חוקיים בצפון אירלנד, בצפון באי, במדינה הבריטית הזאת. נכנס לתוקף ביום שני האחרון חוק לפיו זוגות חד מיניים יוכלו להירשם לנישואים במדינה. החוק אושר בשנה שעברה בפרלמנט בבלפאס, וטקסי החתונה של ראשוני הזוגות שנרשמו יתקיימו בחודש פברואר הקרוב. פטריק קוריגן מארגון אמנסטי אמר לחדשות ה-BBC כי זהו יום היסטורי לשוויון ולזכויות אדם בצפון אירלנד. הוא גם הוסיף כי במשך זמן רב מדי התייחסו ללהט"בים בצפון אירלנד כאל אזרחים מדרגה שנייה. בקרוב אצלנו. אפליקציות, אנחנו ביום השפה העברית, ולכן נאמר יישומוני ההיכרות, גריינדר, אוקיי קיופיד וטינדר, מסגירות מידע על המשתמשים בהן לחברות פרסום באופן שעלול להפר את חוקי הפרטיות. כך עולה ממחקר חדש שבחן את האפליקציות הפופולריות. לפי דוח של מועצת הצרכנים הנורווגית שפורסם שלשום, גריינדר, האפליקציה הפופולרית יותר בקרב הומואים, מעבירה מידע על זהות המשתמשים ועל המיקום שלהם לחברות שונות. חשיפת המידע הרגיש עלולה לסכן אנשים שמשתמשים באפליקציה במדינות בהן יחסי מין להט"בים עדיין אסורים על פי חוקי המקום. בתגובה לפרסום הזה בניו יורק טיימס, מגריינדר נמסר כי החברה לא קיבלה עותק של הדוח ולכן אינה יכולה להתייחס אליו. עם זה ציינו נציגי גריינדר כי הנהלת היישומון מקפידה על שמירת פרטיותם של המשתמשים ותמשיך לפעול כדי להגן עליה. כוכבת היוטיוב ניקי דה ג'אגר, שלה כמעט 13 מיליון עוקבים, חשפה ביום שני האחרון כי היא בעצם טרנסג'נדרית. דה ג'אגר, בת 25 מהולנד, היא אחת הנשים המשפיעות ביותר בקהילת היופי והטיפוח של יוטיוב, ומזה 11 שנים היא מפרסמת ברשת ביקורת מוצרים ומדריכי איפור. בתחילת השבוע היא פרסמה סרטון תחת הכותרת "אני יוצאת החוצה", והסבירה כי היא החליטה לצאת מהארון לאחר שעברה ניסיון סחיטה. דה ג'אגר מספרת בסרטון כי כבר בגיל 6 החלה להאריך את שערה ובגיל 8 החלה ללבוש בגדי נשים. סוף סוף הגיע הזמן לשחרר ולהיות חופשייה באמת, כך אמרה דה ג'אגר בסרטון שגרר עוד מיליוני צפיות ותגובות. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
דבריו המגונים, יש לומר, של שר החינוך רפי פרץ על קהילת הלהט"ב ברעיון שנתן בסוף השבוע לידיעות אחרונות, עדיין מקים גלים, והלילה הציבור גם נחשף להתנהגותו הבוגדנית בשדה הפוליטי. בתחום החינוך תינתן הערב תשובה הולמת, אפשר לומר, לדברי הרב, בדמות הכשרת מורים ליצירת נאמני ונאמנות להט"ב בבתי הספר בישראל. מגמה הוא ארגון, אלה מרשי תיבות, של מורים ומורות להט"בים במערכת החינוך, והערב ייפתח מחזור הכשרה נוסף של מורים ומורות להט"בים. גאים וגאות, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לכן אמרם.
היי,
שלום. את ממקימות הארגון, ואת גם נאמר מורה לתנך בתיכון עתיד בלוד, ואת גם מרכזת מעורבות חברתית.
נכון.
הכל עלייך.
תגידי, יחד עם השותפות היקרות שלי.
כמובן. תגידי, כששמעת על הרעיון של הרב פרץ בשבת, כשהיית בבית, מה חשבת הדבר הראשון שתעשי ביום ראשון כשתבואי לבית ספר ותפגשי את התלמידים שלך?
זה היה אפילו עוד לפני יום ראשון. הדבר הראשון שחשבתי שחייבות לעשות זה להגיע לכמה שיותר תלמידים ותלמידות ולומר להם שהם נורמליים וטבעיות ופשוט מושלמות ונפלאים כמו שהם בדיוק. ומהרגע שהבנו, זו התגובה שהוצאנו קודם כל כארגון, ומהרגע הזה הבנו שזו המטרה, לכן התאגדנו מספר ארגונים לייצר את המערך שיעור ליום ראשון בבוקר, שבעצם עבר במאות בתי ספר עם ההירתמות הבאמת מרגשת של רשויות מקומיות, וזה בסוף מה שאני עשיתי בכיתה שלי.
איך באמת היו ההנחיות מצד מנהל החינוך בעיריית לוד לגבי ההתייחסות לדברים האלה? במועצות אחרות אנחנו יודעים הייתה התגייסות מאוד גדולה, בעיקר במועצות מקומיות ועיריות במרכז.
כן, אז עיריית לוד לא פרסמה איזושהי הנחיה ברורה בנושא ולא נקטה עמדה. אבל שוב, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרגשים שקרו בשבוע האחרון זה שהתלמידים והתלמידות, ובעקבותיהם גם אנשי הצוות, המורות והמורים, פשוט אמרו שמערכת החינוך היא שלנו, היא לא שייכת לשר ולא לרשות ולא לממשלה, היא שייכת לנו, לאנשים שחיים אותה ומתקיימים ביום יום. ולכן התשובה מאוד מאוד
שזאת
הבחנה הזו.
באמת ראויה וראוי להדגיש אותה, כי שרים באים והולכים.
בדיוק, ומה שעומד במרכז זה באמת בני ובנות הנוער שלנו, העתיד של המדינה, אי אפשר לומר את זה בלי להרגיש קלישה, אבל זו האמת, ואנחנו מחויבות להם קודם כל.
יפה, אז בואי ספרי לנו קצת על הארגון שלכם. אמרתי מגמה, זה ראשי תיבות של
מורות גאות במערכת החינוך. למרות שאנחנו באמת
גם מורים, נכון?
בדיוק, גם מורים וגם יועצים ומנהלות וגננות וגננים, ממש קהילה גדולה של עובדי ועובדות מערכת החינוך שמשתייכים לקהילת הלהט"ב.
מה המטרות של הארגון? מה המטרות שהצבתם לעצמכם כשהקמתם אותו?
אז בעצם קודם כל להיות איזושהי קהילה אל מול זה ש אנשי חינוך הרבה פעמים נוטים להרגיש הרבה בדידות ולשאת המון מטענים לבד, ויש קשר ישיר גם ליכולת שלנו להיות אנשי חינוך טובים לבין מרחבי העיבוד והחשיבה שלנו. אבל ברגע שהפכנו להיות קהילה, גילינו שיש לנו הרבה כוח גם אקטיביסטי ביחד, ושבעצם אנחנו מגיעות ביחד, אנחנו היום כ-600 חברות וחברים בקהילה כבר, אנחנו מגיעות ביחד באמת לעשרות אלפי תלמידים ותלמידות יום-יום, ויש לנו הרבה כוח.
זאת אומרת, בעצם אתם, כן, אתם מייצרים איזושהי פעילות של סוכנות שינוי. את יכולה לתאר באמת, כמה זמן אגב את מורה כבר בתיכון בלוד?
זו השנה השנייה שלי שם.
השנה השנייה. את מרגישה איזשהו שינוי מהיום שנכנסת לבית הספר, איזשהו שינוי במודעות, בהתייחסות לקהילה, לנערים ונערות להטאבים, לבוגרים להטאבים?
לפני שאני חושבת שעצם זה שיש מורה, דמות של מבוגר, מטיב, שהיא פשוט מחוץ לארון, וזה הדבר אפרופו טבעי ונורמלי, הדבר הכי אמיתי שיש, והמפגש הזה מתרחש יום-יום, ויוצא מההקשרים על הטאבים והמיניים, ומגיע להקשרי החיים, ועושה המון, המון, אני זוכרת עצמי בתור נערה, לא הכרתי אף מבוגר להטאבי, לא ידעתי איך לדמיין את עצמי כאדם בוגר שחי את האמת שלו. ובאמת אלו התגובות של התלמידים והתלמידות, איזושהי אמת מאוד גדולה שנוצרת מתוך המפגש הזה, המאוד מאוד פשוט.
כן, ומתוך כך בעצם נובעת ההכשרה שאתם ייסדתם, ותתחיל ממש תוך כחצי שעה, נכון?
נכון.
אמרנו נאמני ונאמנות להטאב. מה זה בדיוק המעמד הזה של נאמן להטאב בבית ספר?
אז אנחנו רוצות לייצר בכל בית ספר איזושהי כתובת ברורה. קודם כל... לאנשים הלהט"בים במוסד, גם תלמידות, גם מורים ומורות. אבל גם דמות שתהיה אחראית על היחס של המוסד לדבר הזה, על פלורליזם ועל מגוון בתוך המוסד. ובתוך זה יש המון המון אפשרויות, וכמובן שכל בית ספר הוא מאוד שונה, ואפשר לקחת את זה להמון מקומות.
אז מה תלמדו אותם במסגרת ההכשרה הזאת? מה יש בתוכנית ההכשרה?
אז אנחנו קודם כל ניגע בכל מיני דברים בסיסיים ומאוד מאוד פשוטים וכמעט אינטואיטיביים שאפשר לעשות עבור להטאבים סביבנו.
תני לי דוגמה.
בין אם זה הנגשה של ידע ומידע ותוכן, בין אם זה שלילה מוחלטת של הטאבופוביה במרחב הציבורי. הומו זו הכללה הכי נפוצה בבתי ספר בישראל. ואנחנו יודעים שאלו הגורמים שמייצרים קשיים.
איך הגבת בפעם האחרונה ששמעת בחצר בית הספר או באחת הכיתות מישהו מקלל מישהו ואומר לו הומו?
לצערי זה ממש קורה המון.
איך את מגיבה?
זה יכולה להיות גם תגובה פשוט ברורה באותו רגע, עמדה במקום, כאילו לומר באופן תקיף ומיידי שזו לא כללה, שאין לזה מקום. לפעמים אם יש יותר מרחב לשיח, אז כמובן שיש הרבה מה לעשות עם הזדמנות חינוכית כזו. לשאול ולעסוק ולדון בלמה זו כללה, ולמה דווקא במילה הזו בחרו להשתמש, או לשקף להם את זה, כי הרבה מהם כאילו לא באמת יגידו ישר, לא התכוונתי הומו. ודווקא מתוך זה יש איזושהי אפשרות לשקף להם ולהראות שאפשר לנהל תהליכי שינוי עצמי ושיקוף עצמי ולבחור את המילים שלנו ולדייק אותן. אז זה באמת מגוון דרך רב של הזדמנויות שקורה סביב הדבר הזה. אבל באמת מה שחשוב לזכור זה שאם לא מגיבים, אז זה איזושהי קבלה של ההתנהגות הזו, זה איזושהי העברה של מסר בעצמו.
זאת אומרת, לא יקרה שעל הדרך תהיה איזה מין התקוטטות וחילופי כללות, שהומו זה חלק מהרפרטואר ואת תשתקי.
אם אני אשים לב, בוודאי שלא.
כן. יש עוד איזשהו דגש שאתם תעמדו עליו בהכשרה של אותם נאמני להט"ב בבית ספר? אגב, כמה השתתפו בהכשרה היום?
בהכשרה הקרובה עומדים להשתתף 40 מורות ומורים, שאגב לא כולם להטאבים, זה ממש, זה שיתוף פעולה של
הארגון שלנו. זה דגש חשוב, זאת אומרת, הנאמן להטאב הוא לא בהכרח חבר הקהילה.
בדיוק.
מאיזה בתי ספר הם מגיעים? מאיזה מקומות בארץ?
ההכשרה הזו נערכת במרכז, והיא בעיקר מכילה אנשים מפה, מהאזור הזה, אבל בחודשים הקרובים תערך גם הכשרה בבאר שבע ובחיפה. עבור צוותים חינוכיים ממקומות מרוחקים יותר.
יפה מאוד, אז אנחנו מאחלים לכם הצלחה מאוד בהכשרת הנאמנים והנאמנות הלהט"בים בבתי הספר בארץ, ובכלל הצלחה בפעילות החינוכית שלכם וגם במסגרת הארגון מגמה חן עמרם. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
דבריו של שר החינוך חשפו בעצם עוד היבט תרבותי אקדמי של העמקת השיח, בעצם השיח הלהט"בי בתוך היהדות האורתודוקסית, וגם כאן צריך לומר לגווניה. ביום שלישי האחרון התקיים במכון ון ליר בירושלים יום עיון תחת הכותרת עם נורמלי בארצנו, סימן שאלה בסוף. הכינוס הזה תוכנן כמובן לפני פרסום דברי הרב פרץ ברעיון שדיברנו עליו, אבל הוא בהחלט קיבל משנה תוקף ורלוונטיות בעקבות הרעיון הזה. אחד המשתתפים בכינוס היה הדוקטור שלמה פישר, שמלמד בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, והוא גם עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי. דוקטור פישר הוזמן לכינוס בין השאר בעקבות מאמר שהוא כתב והתפרסם בחודש ספטמבר האחרון, כן, ספטמבר האחרון, בעיתון העין השביעית, וכותרת המאמר הייתה על נורמליות, לאומיות וחד מיניות. נזכיר שבעצם המאמר הזה והדיון הזה מצטרפים לרצף של תמורות ושינויים שחלים בתוך הציונות הדתית, ומחייבים דיון לא פשוט, הרבה פעמים מאוד מאוד אמיץ מצד רבנים, הורים ללהט"בים, להט"בים עצמם. אנחנו עכשיו עם דוקטור שלמה פישר, הוא איתנו. שלום דוקטור פישר. דוקטור שלמה פישר, איתנו כן. על הקו, שומע
אני
אותנו?
אני אתכם על הקו, כן.
יופי.
כן, אני מקווה שלא בשידור, אני בשידור.
אתה בשידור כבר, אנחנו
אוקיי,
בשידור.
אוקיי, בבקשה, אוקיי. בסדר.
אני הזכרתי את המאמר שכתבת, שהכותרת שלו הייתה על נורמליות, לאומיות וחד מיניות, וגם הכותרת של הכינוס שהייתה השבוע במכון ון ליר, הייתה עם נורמלי בארצנו. אני רוצה להתייחס לכותרת של הכינוס, שהיא גם בעצם חלק מהכותרת של המאמר שלך, ולשאול אותך, איך לדעתך קרה ששיח על שוויון נגרר בעצם למחוזות השיח על נורמליות ועל ההרכב הנפשי של האנשים שמשתייכים למגדר או למגזר מסוים, הלהט"בי במקרה הזה?
רגע, זה לא אותם אנשים בכלל.
כן.
זה לא שאנשים שדיברו על שוויון עכשיו מדברים משהו אחר, כן? זאת אומרת, אבל צריך להזכיר שהשיח של נורמליות זה לא שיח של הדתיים בהכרח. זה כבר, אנחנו יודעים, זה מהמאה ה-19, זה מהמחקרים במין בסקסולוגיה של המאה ה-19, זה פוקו, כתב על זה בלי סוף, כן, על הדברים האלה, על המצאת הנורמליות. ויכול להגיד שבאותו מושב שאני השתתפתי בערב הזה בוון ליר, אז דוקטור שול סטר דיבר בדיוק על דברים קרובים לזה, אבל הנושא של מי שהכניס חזרה את הנושא של הנורמליות, כמובן, זאת אומרת, זה מה שנקרא בציבוריות הישראלית, הציבור החרד"לי הכניסו את זה, וזה מה שמעניין כאן. זאת אומרת, הם לקחו שיח חילוני שפותח במאה ה-19, כשיח מדעי חילוני, והכניסו את זה חזרה על הדיון על חד מיניות.
נכון, כי אם אני אנסה לדייק, ההלכה לא מתייג את אנשים כנורמליים או כסוטים, אבל השיח החרדלי כן עושה את זה.
כן, כן, אבל שוב, זאת אומרת, ומי שעשה את זה ראשון, זה היה השיח המיניות החילוני של המאה ה-19, שזה היה המהלך הראשון, זה פוקו כותב במפורש, כן, שהשיח הדתי או ההלכה הדתית, גם בדתות אחרות, לא תייג אנשים, זה יתייחס למעשים, לא לאנשים.
בדיוק כמו שמי שמנסים להתיר את ההוויה הלהט"בי בתוך היהדות האורתודוקסית, אומרים, אוקיי, אנחנו, יש רק את האיסור על המעשה, אבל אין איסור לאהוב, אין איסור לחיות יחד, אין איסור לקיים תא משפחתי או זוגיות כזאת.
משהו כזה, כן. כן. יש איסור מסוים, כן, כן, זה כמו כל נושא הלכתי, שיש הגדרות מדויקות לגבי מה כן, מה לא, מה פסול, מה קשר, מה מותר, מה אסור וכו' וכו', כן.
אז זהו, אתה גם במאמר שכתבת, אתה כותב שהאיסור ההלכתי הזה שהזכרנו הרגע על משכב זכר במקרה הזה, הוא לא בעצם לב הדיון. אתה אומר ומפלגת נועם שאתה מזכיר אותה, בעצם באה לחדד את אותו דיון והאיסור שהוא מעבר לעניין הדתי. אתה יכול לפרט כאן קצת יותר על זה?
בוא נגיד ככה, האנשים של מפלגת נועם, והסו-קולד חלדליות, שזה שם שהוא מטעה, לדעתי, מטעה מאוד.
משום מה.
שם נוח. תראה, מה שמעשיין את הציבור הזה, במיוחד בהקשר שאנחנו מדברים עליו, זה, אני חושב שהגורם המרכזי שם זה לאומיות רומנטית.
כלומר?
זאת אומרת, זה לאומיות, אני במקומות אחרים קראתי לזה אקספרסיביסטית. זה לאומיות שבמרכז ההבנה שלהם, יש את המושג של ביטוי עצמי. ושיש כאן, שיש לאנשים מהות או טבע, והם אמורים לבטא את זה. זאת אומרת, לחזור, אני דיברתי הרבה במאמר וגם בערב בבנליו, לחלץ את האותנטיות שלך על פי התפיסה הזאת, זאת אומרת, היא הדרך לאלוהים. והלאומיות, זאת אומרת, בעצם הוא ביטוי שהעם ישראל צריכה לתת ביטוי למהותו, לעצמיותו, ועל ידי כך הוא בעצם יוצר את הסינתזה בין האלוהי ובין הארצי.
זאת אומרת, הלהט"בים, אם אני נאחז ומבין את דבריך, בעצם מפרים את המהלך הזה של להתקרב לאלוהות.
כן, לא, תראה, זאת אומרת, אני חושב ש... כן, כן, בוודאי, זאת אומרת, האיום כאן הוא מבחינתה מאוד מאוד גדול, כי כל ההנחה של הציונות הדתית הייתה שיש חול שהוא שאפשר להתחבר אליו, ליצור את הסינתזה איתו, ועל ידי כך שאנחנו נחזיר אותו לעצמיותו, למהותו, זה ייצור את הסינתזה האלוהי, וכך כל המפעל בעצם מדינת ישראל והאנושות כולו בסופו של דבר יתקרבו לאלוהים.
הבנתי, זאת
עכשיו,
אומרת...
עכשיו, אם אין חול...
כשאתה מזכיר את כל האנושות כולה, זה מביא אותנו למקום של שאלה, האם יש גם אלמנט מיסיונרי בתפיסה הזאת?
מאוד מתון.
מתון.
כן, כן. זאת אומרת, הם יש להם, יש את הרב קוק וכל זה אלמנט אוניברסלי. כן, זאת אומרת, יש את...
אבל אין, לא, ש... אין, לא... ש... אין שם הקריאה למעשים של ממש.
לא, אני לא חושב, לא.
שלא כמו אני... מסעות צלב שעיקר...
לא, מדובר על זה בכלל. מדובר של להקים כאן חברת מופת מבחינתם, ועל ידי יצירת חברת מופת, שזה אומר לי... יסים את האידיאלים האלוהיים בחיי הפרט, הקהילה והמדינה, על ידי זה אנשים היצורים הנבראים, אנחנו חוזרים לאותנטיות לעצמותינו, ועל ידי כך לעצמיות שלנו, ועל ידי כך מתקרבים לאלוהים.
זאת אומרת, כלפי הגויים אין שום ציפייה.
לא, הגויים ילמדו מאיתנו כאשר נקים חברת.
כן, אבל אין שום קריאה למעשים אקטיביים לקרב אותם לזה, אבל כן לגבי חילונים.
ודאי, חילונים הם, החילונים צריכים להגיע לתור הרב קוקו, היא אחד מהתיאורטיקנים של תודעה כוזבת המובהקים. זאת אומרת, כידוע, חילונים הם, על פי הרב קוקו, זאת אומרת, הם בעלי תודעה כוזבת.
כן, היום אני יודע שקצת קשה להביא את הביטויים האלה ולהישאר ולהתקל באדישות מולם, אבל זה באמת כבר מקום לדיון אחר.
כן, תודעה כוזבת, זה בא ממכתובת אחרת לגמרי.
כן, היום בכלל כזב ופייק ניוז
ועברו
לחלק, כן, כן, אני יודע, אני פשוט, אני מדבר על הכזב שהוא נכנס איכשהו לתוך.
כן, לא התכוונתי לזה,
כמובן.
זה ביטוי
מרקסיסטי. כמובן. אנחנו חייבים לסיים את השיחה המרתקת הזאת. דוקטור שלמה פישר, תודה רבה על השיחה. להתראות.
חלון גאווה.
בתל אביב ננעל אתמול הכינוס השנתי של החברה לרפואת הלהט"ב. בכינוס הזה הוצגו מחקרים בשלל נושאים, ובהם הקשר בין הומופוביה מופנמת להתנהגות מינית סיכונית בקרב אנשים שחיים עם נגיף האיידס, ה-HIV, למשל, זה נושא אחד. עוד דיברו שם על היתרונות הייחודיים של רפואת להט"ב במרפאות להט"ב ייעודיות. דיברו גם על שיעור שימור הפריון בקרב נשים טרנסג'נדריות לעומת גברים טרנסג'נדרים, ועוד כאלה נושאים מרתקים. אחד המשתתפים ומובילי הכינוס הוא הדוקטור גל וגנר קולסקו, שהוא יושב ראש משותף של החברה לרפואת הלהט"ב, ביחד עם הדוקטור רות גופן. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור וגנר קולסקו.
שלום וערב טוב. תיקון קטן, דוקטור גופן יושב את הראש.
מה?
אני חבר בחברה, דוקטור גופן יושב את הראש.
כן, דווקא כשאתה רוצה לתקן, הקו שלך משתבש. בוא תנסה שוב להגיד את התיקון.
שדוקטור גופן יושב את הראש, ואני חבר בוועד חברה.
אוקיי, תיקון טוב. אז לפני שניכנס לתכני הכינוס, נאמר שגם הכינוס שלכם, מבלי שכמובן יכולתם לתכנן, יתקיים על רקע הדברים המקוממים של שר החינוך על הקהילה. איזה הד היה לדברים בקרב משתתפי הכינוס?
תראה, אנחנו לצערי קצת מורגלים כל מיני אירועים כאלה מצד פוליטיקאים. מה שחשוב לנו כגוף מקצועי תמיד זה להדגיש שהדברים הם דעות והם לא מבוססים על שום מדע. המדע הוא חד משמעי והמדע בודק דברים כאלה. והמדע באמת באופן מוחלט וברור מדבר על זה שמדובר שכולנו בריאים וכולנו תקינים וכולנו נורמליים עם משגים נפשיים וחברתיים טובים ויעילים כמו כולם ולפעמים אפילו יותר.
אז בוא נדבר על החברה לרפואה להט"בית, לא הכל מכירים אותה ויודעים. מתי היא הוקמה?
אז החברה לרפואת להט"בית גוף בתוך ההסתדרות הרפואית בישראל. היא הוקמה לפני כ-4 שנים, והפעילות של החברה היא בעיקר גם להשאיר את הידע ולקדם מקצועית דברים שקשורים ברפואה להט"ב, ומצד שני גם לפעול בתוך הקהילה להט"בית עצמה כדי לקדם ידע ובריאות של הקהילה.
כן, אז מניתי חלק מהנושאים שהעליתם, שהועלו אתמול בכינוס. אתה יכול לנסות, מעבר למה שאמרתי, לפתוח בפנינו חידושים או גילויים או טיפולים חדשים שדיברתם עליהם אתמול?
אז באמת היו כמה דברים מרתקים ומעניינים. האמת שברכה בראשונה הייתה הרצאה של אורח מחול, אז זה ככה משתלב אולי עם החדשות שממש התפרסמו היום מאנגליה, מלונדון, שם מאז 2014 רואים ירידה של כ-70% במקרי הדבקה חדשים של HIV בקרב גברים שמקדמים יחסים עם גברים. זה נתון שפורסם היום, והאורח שלנו מלונדון, שהוא מהמרפאה המובילה שם, דוקטור גרי ויטלוק, סיפר לנו איך הם עשו את זה. וזה באמת יפה ומעורר...
איך הם עשו בדקה שיש לנו לחלק
הזה? אז הם עשו, באמת בקיצור, הם קודם כל אפשרו זמינות מעולה של בדיקות ל-HIV ולמחלות שעוברות במין. תבוא, תיבדק בצורה אנונימית. מהר, תקבל תשובה תוך שעה, במידה ויש לך איזושהי מחלה שעוברת במין, תטופל תוך שעה, 3 שעות יצאת מהמרפאה אחרי טיפול, במידה וחלילה הובחנת על HIV, אנחנו נתחיל לך טיפול מיד כדי שלא תדביק אחרים, וניתן פרט טיפול מונע ל-HIV, שכולנו מקווים אולי שיודיעו היום שהוא נכנס לסל הבריאות בישראל, זמין שם דרך מרפאתית.
מה באמת מעמדו של הפרט היום בסל הבריאות בישראל?
אז פרט ניתן בישראל כבר 2 שנים במסגרת פיתוחים משלימים בעלות של 300 שקל לחודש. בישראל ראינו ירידה קלה מאוד שנה שעברה בהדבקות ב-HIV בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים. אנחנו ממתינים לסוף היום בשביל לשמוע מה עלה בוועדת הסל השנה.
דיברנו כאן קודם על נאמני להט"ב בבתי ספר. מה עושים נאמני להט"ב בבתי חולים?
אז אחד הפרויקטים של החברה לרפואת להט"ב, יחד עם הצוות הסיעודי שלנו ועם אח יבגני מרמב"ם ואחות איילת מברזילי, בעצם להקים שבכל בית חולים יהיה אח או אחות שהם נאמני להט"ב, והם יוכלו לעזור למקרים שבהם מגיע מישהו או מישהו מהקהילה, ואין תגובה מספיק טובה של הצוות מבחינת היחס, מבחינת היעדר ידע, שנאמן על הלהט"ב או נאמן על הלהט"ב יכול לבוא וגם לגשר וגם למצוא פתרונות. דוגמה, נגיד, זה מישהי שמגיעה אישה טרנסג'נדרית למיון ומשחררים אותה ואין לה לאן ללכת. אז נאמן את הלהט"ב, תכיר את הגופים, מזמינים את המקומות שאפשר להפנות אליהם והיא תוכל לעזור במקרה כזה.
תן לי עוד דוגמה למקרה שאני, נגיד, כפציינט, נתקל באיזושהי בעיה שקשורה במגדר שלי, בזהות המגדרית שלי, והצוות מגלה סוג של, בוא נגיד במקרה הטוב, בורות. איך אני יודע על קיומו של נאמן להט"ב?
אז לצערנו זה עדיין לא קיים בכל הבתי חולים, עוד לא כולם הרימו את הכפפה הזאת, ומי שעושה את זה שהזכרתי קודם, עושים את זה לצערי בהתנדבות ובלי תגמול, אבל במקום, בבתי חולים שזה קיים, אז צוות חדר המיון מכיר ויודע, ויכול להזמין. דוגמה נוספת יכולה להיות נגיד נער בן 16 שתהיה נחסי מין ונחשף לאפשרות של הדבקה ב-HIV, וצוות המיון לא מסכים לתת לו טיפול מונע אחרי חשיפה, כי הוא קטין ומבקש לערב הורים. נאמן על להט"ב ידע לגשר במקרה הזה ולהסביר שזה משהו שלא מחייב הורים, כי להוציא את הילד הזה במצב הזה מהארון מול המשפחה יכול להיות טרגי.
יפה. בעקבות הכינוס השנתי של החברה לרפואת הלהט"ב, הדוקטור גל וגנר קולסקו, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
חלון גאווה.
המלחמות בישראל, אתם יודעים, ריצפו את חיי החברה בישראל בדם, בכאב, ביתמות, באלמנות ובשכול מאוד מאוד עמוקים, והחברה הישראלית ידעה באופן די מסיבי לחבק את האלמנות ואת היתומים, ואפשר לומר שגם בשנים האחרונות גם יש מודעות יותר גדולה על להוויה ולכאב של האחים השכולים. לעומת זה, השכול של בני זוג מאותו המין היה צריך להגיע לבית המשפט כדי לקבל איזושהי הכרה, ואנחנו נזכיר כאן את אדיר שטיינר שביקש הכרה כאלמן צהל לאחר שבן זוגו אלוף משנה דרון מייזל הלך לעולמו במהלך שירותו הצבאי. עכשיו, השכול של גבר שאיבד את בן זוגו הופך לציר מרכזי בעלילת הצגה חדשה שתועלה גם הערב בתיאטרון הסמטה ביפו. אנחנו מדברים על ההצגה תפילה חדשה שמועלית על ידי אנסמבל דף חדש וכתב וביים אותה רון ישוע. מדובר בדרמת מתח פסיכולוגית שמתרחשת בימים של מלחמת לבנון השנייה בחיפה. נתן לכם איזשהו תקציר. בועז הוא דוקטור לתקשורת ששוכל את יונתן שהיה בן זוגו ואיתו חלק את חייו במשך 10 שנים עד שנהרג. את שבעת ימי האבל בועז בוחר לעשות בגפו, בלי משפחה ובלי חברים. שלום לבמאי ולמחזאי רון ישועה.
ערב טוב.
ערב טוב. למה בועז מחליט להסתגר?
אני חושב שבועז מחליט להסתגר מכמה וכמה סיבות. א', בתקופה של מלחמת לבנון השנייה, כל הסיפור שזה של שכול וזוויות בשכול הומוסקסואלי בטח לא היה בשיח הציבורי, ואחד הסיבות שהוא מחליט להסתדר זה דווקא בגלל שהוא לא רוצה להתמודד עם הכאב האישי שלו במרחב הציבורי, ולכן הוא בעצם בוחר את הבחירה דרמטית, כמו שיש בתור אחת המנהוגים של המחזה, בעצם להתאבל לבדו ובעצם לצפור את הסוג של חשבון נפש עם עצמו, כאילו בתוך הסגר שהוא כופה אליו ועם הישיבה.
כן, למה בעצם בועז לא יכול לעשות את אותו חשבון נפש בקרבתם של בני משפחה, של חברים קרובים?
שתי סיבות. הסיבה הראשונה, מכיוון שהבת זוג שלו הוא בעצם בתלש דתי לשעבר, שבעצם יצא, גם חזר בשאלה וגם יצא מן הארון, והמשפחה שלו החרימה, אז כך שמצד המשפחה של הבת זוג, הנושא בכלל לא מוכר ולא מדובר ומוחרם לחלוטין. מצד שני, גם אם הוא לא, הוא גם, אני חושב שהוא גם הופתע מהמצב החדש שהוא נקלע אליו, שכפי שיש בהצגה, זה בעצם השבעה נורא נורא קרובה לחגיגות של, הם רצו לצאת לחגוג את
עשור ליחסיהם.
עשור ליחסיהם, וזה פתאום מפתיע אותו, כאילו, ומשאיר אותו ככה בהלק, בסוג של הלב, וזה סוג גם של התמודדות עם החוויה הטראומטית שלו. אני חושב שהוא כל כך טראומטי מתוך המצב, מתוך ההלם קרב הזה. זה גם פתאום שכול, ופתאום שכול הומוסקסואלי, שגם הוא לא יודע בעצם להגדיר את השפה שבה הוא משתמש. כן, אז הוא גם צריך לבחון בעצמו את הטרמינולוגיה החדשה שאיתה הוא מתמודד.
כן, ובתוך כל זה, בתוך ההסתגרות הזאת של אבל לגמרי מבודד, יש מישהו שמפר את ההסתגרות הזאת, והוא אחיו התאום של יונתן, שדומה לו
שתי טיפות מים.
נכון. שזה עושה את הסיטואציה עוד יותר מסעירה ומכאיבה ופותחת את המקום לדמיון.
בוודאי, אני חושב שזה באמת הלבה המרכזית של הדרמה של תפילה חדשה. בעצם מה בעצם, למה אם אלון פתאום נוחת עליו אחרי שבעצם זאת הפעם הראשונה שהם נפגשים והם מכירים. עד עכשיו בועז שמע על אלון ועל משפחתו החרדית, הם רק סיפורים. הוא מעולם לא הכיר את המשפחה שלו, מעולם לא נפגש איתו. ואז זה בוודאי שזה נורא 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 מפתיע, לא רק לפגוש את אחי, מישהו מהמשפחה שלו, את אחי ותאום שבדיוק זה לבת זוג שלו.
שזה מטלטל בפני עצמו. ואתה בחרת, בגלל שמדובר בעולם דתי, בחרת לגייס לתוך העלילה גם טקס שהוא דתי ומוכר בעיקר למי שצריך לעבור אותו. אנחנו מדברים על טקס החליצה ואיבום שמקובל. תזכיר באיזה הקשר ביהדות עושים את הטקס הזה.
בהקשר היהודי יש בעצם יש מצווה שכאשר אישה שוקלת את בעלה ואחיה אחיו של בעלה חי, בעצם יש מצווה שבעצם האח מקבל את האישה לזרועותיו וגם את
הילד. והוא מחויב לשאת אותה.
בדיוק, ואותי נורא ריתק את הסיפור הזה, כאילו בהקשר ההומוסקסואלי דווקא. מה קורה בגזרה הזאת?
כן, זאת אומרת, הטקס יכול להתייתר אם באמת יש, זאת אומרת, הניסויים האלה יכולים להתייתר אם שני בני הזוג מבטרים עליו, אבל צריכים לעבור את הטקס החליצה הזה, נכון?
נכון, נכון.
ואתה בעצם לוקח את הרעיון הזה, הרעיון שהוא בין גבר לאישה, כמו שאנחנו מכירים אותו ואומר, ובעצם נכנס לעולם הפנטזיה של בועז, שמתאבל ואולי עובר במוחו ש... אחיו התאום של בן זוגו בן זוגו שהוא שחל יכול למלא את מקומו אולי?
שוב, אני חושב שזה בדיוק השאלות שהמחזה נורא מתעסק בהם. אני חושב שזה בדיוק אבל אני חושב שהיא יותר בזה, אבל אני כמובן לא אגלה לך את הסוד.
אל תגלה, אנחנו באים היום בערב לראות את זה.
אז אני לא אגלה את הסוד כמובן, אבל אני חושב שזה בדיוק הלבה העיקרית שמתניעה כל השאלות שאתה ציית. אבל אני חושב שיותר מכך שזה בעצם סוג של איבוד של החוויה הטראומטית של שני הצדדים, גם של אלון וגם של בועז, כי לא רק בועז שקל את בן זוגו, אלא גם אלון שקל בעצם
את אחיו.
את אחיו שהוא כמעט למעשה לא הכיר, כי המשפחה גירשה אותו. ויש כזה חושב את המורכבות פסיכולוגית ודרמטית נורא נורא מעניינת, דווקא על ההקשר של הטקס העיבוב והחליצה.
כן. מה קורה באמת במפגש בין, בין בועז לבין אחיו של בן זוגו המנוח?
זה באמת, אני רוצה להשאיר לכם כצופים, אבל מה שאני כן יכול להגלות זה בעצם אחד המוטיבים המחזיים שבעלילה, שבעצם בועז מנסה לשאול בדיוק את השאלה הזאת, למה הוא מגיע, למה הוא בא, למה הוא נזכר דווקא עכשיו. וזה בעצם מה שמוביל גם לקלייקמקס של העלילה.
כן, והוא מקבל תשובות שמניחות את דעתו?
את זה אתם תחליטו.
הבנתי, קראת למחזה תפילה חדשה להצגה. למה?
כי אני חושב מכמה סיבות. האחד, אני נורא, במחזה הזה נורא עניין אותי, וזה קצת מצחיק או עצוב, או לא יודע איך להסתכל על זה, אלא בכל מה שקרה השבוע עם שר החינוך, נורא נורא עניין אותי לנסות פעם ראשונה להפגיש את העולם הדתי יחד עם העולם ההומוסקסואלי, כן העניין. נורא עניין אותי ליצור דיאלוג וחיבור בין שתי העולמות, שכאילו לכאורה הם נורא סותרים, אבל אני חושב שהגיע הזמן אולי לעשות שלום בין שתי העולמות. וזאת הסיבה שגם אני חשבתי לקרוא למחזה תפילה חדשה, כי ליצור את המקום של באמת בוא נדבר, בוא נדבר על דברים שאנחנו חולקים, בוא נקיים דו שיח, בוא נקיים דו שיח מהמקומות, ואולי נראה שהעולמות שלנו הם לא כאלה שונים.
כן, שזה באמת גם מתחבר לחלק מהשיחות הקודמות שלנו היום על העמקת הדיון וה... באמת האומץ הגדול שנדרשים אליו רבנים ואנשים אמוניים כאשר הם נחשפים יותר ויותר להוויה להטבית ומבינים שמשהו בעמדות שלהם חייב להשתנות גם אם האיסורים ההלכתיים מהלכים עליהם מאיימים עליהם או לפחות נמצאים בניגוד לאמונה שלהם. איפה אפשר יהיה לראות עוד את ההצגה תפילה חדשה ומתי?
תפילה חדשה בשוחקת בתיאטרון הסמטר, הבית שלנו פה. התאריכים הקרובים זה היום בערב שעה 8:30. התאריכים בחודש הבא זה ב-5 בפברואר וב-26 בפברואר.
והכל קורה?
בתיאטרון הסמטר, מזל דגים, יפו עתיקה.
יפה, רון ישועה במאי ומחזאי ההצגה תפילה חדשה שמועלית על ידי אנסמבל דף חדש. תודה רבה על השיחה ובהצלחה עם ההצגה.
תודה רבה לך.
להתראות.
ידעתי את זה תמיד, פשוט פחדתי להגיד. בחטא עשיתי גלח, נראיתי כמו תלמיד. שיחקתי כדורסל עם הבנים, כתבתי לה שירים ולא רציתי שיתנו לי שום תפקיד. המציאות הייתה ברורה, מי שמרגיש אז שידחיק למי שיש סטיות מנורמה, יש סטיות מהעתיד. משפחה, ילדים ובעל, שהכל יהיה אחיד. לא יכולתי לספר, אז העדפתי להפסיד את האהבה היא הביג. שהייתה בנאורים, חיכית בגשם, ברחוב שלי, שירדמו כבר ההורים, כדי שנוכל להתחבק. לאהוב בחדרים, תמיד בסוד, תמיד אסור. אני לא חייבת להסכים, ולא הבנתי למה לא. מי קבע את החוקים, אנשים עושים עוולות ומקפידים באלוקים. אני לא רוצה לקחת חלק במסיבות. בת הצדיקים, גם אם אבא לא יקבל אותי אף פעם בחיים. ילדה, את מקשיבה, הבטן לא שקרה, את יודעת. ברמלה של שנות האלפיים עשו עליי חרם, אז בחטיבת ביניים נרשמתי לטופים, לא אמרתי להורים, במונית עם המקלות הופפתי על היריחיים, ילד תעביר את הכסף, התעלמתי פעמיים.
הגלח הסוחף הזה הוא גרסה כמעט סופית לשיר נהדר כמו שאתם יכולים לשמוע, שהוא מתוך אלבום בדרך של היוצרת צליל אברהם. ולמאזיני כאן תרבות ורשת בית הנאמנים, אנחנו נאמר שזאת לא צליל אברהם מחיות כיס, זאת צליל אברהם אחרת, שגם היא תותחית בתחומה שלה. נספר לכם שצליל הזאת שאיתנו עכשיו, עוד מעט תהיה כאן על הקו, מאז שהיא יצאה מהארון, היא נותנת מקום מאוד בולט ומשמעותי להוויה הלסבית שלה, ביצירה שלה, והיא לא מהססת להיכנס בכל הפרות הקדושות שרואות בשדות חייה וחיינו, והתוצאה, אוזניכם שומעות מרתקת וסוחפת יופי של שיר, ולכן אנחנו נגיד עכשיו שלום צליל אברהם.
שלום, שלום.
ספרי לנו קצת על הדבר היפה הזה, גלח.
וואו, קודם כל זה ממש מרגש שאתם משמיעים את זה בפעם הראשונה, גם אם זה...
זה משמח אותנו להיות ראשונים.
טוב, אז קודם כל אני אספר שהסגנון הזה הוא גם חדש. חדש לי. הוצאתי איפי באוגוסט 2018.
איפי נאמר זה סוג של מיני אלבום.
מיני אלבום, נכון. ושם היו שירים קצת שונים. הנושאים תמיד היו אותם נושאים, אבל הסגנון היה קצת אחר. וזה קרה די בטבעיות, לקחת ביטים ולהתחיל לכתוב עליהם. זה גם נורא נורא מתאים לז'אנר. המחאתיות הזאת, זה מתלבש על זה טוב, אז זה היה מאוד טבעי בשבילי. פשוט לזרוק את כל מה שאני מרגישה בדבר הזה.
כן. ואת בכלל התחלת כמתופפת, נכון? זה גם הופיע בשיר שלך קצת.
לא, הייתי קוראת לזה מתופפת. למרות שהייתי רוצה, אבל כן.
הלכת לחוג במקום שאת גרת בו.
נכון, אני גדלתי ברמלה, ושם אין... לא הרבה ילדים מסכים או לומדים מוזיקה, אבל כן יש צופים, והצופים נמצאים ממש צמוד לקונסרבטוריון העירוני, והכלי שהכי שומעים למרחקים זה התופים. אז הייתי שומעת מתופפים, ופשוט הרגשתי שמישהו קורא לי, שזה קורא לי. אז הלכתי לשם ואמרתי להם, שלום, אני רוצה להגיע לשיעור ניסיון. ובאמת נרשמתי לשיעור ניסיון, וזה כזה פשוט קרה מעצמו. לא כל כך בדקו איתי איפה אימא ומתי היא מגיעה לשלם, אבל כזה למדתי שם כמה שיעורים, ובאיזשהו שלב הגעתי להורים שלי ואמרתי, יש לכם חוב, יש לכם חוב בקונסרבטוריון העירוני, אני צריכה, אני לומדת שם תופים כבר כמה שיעורים. הם לא השתגעו על זה, אבל אני חושבת שהם היו קצת רגילים לכל ה...
הם השתגעו מזה שזה תופים ולא פסנתר.
כן, אבל זה באמת הייתה, זאת הייתה הפתעה בשבילהם. אז כן, כשהבנתי שזה לא ילך עם התופים, זאת אומרת, באמת למדתי שנה, אבל כשלא יקנו לי תופים ואני לא אוכל להתאמן בבית, אז עברתי לגיטרה. וברגע שהייתה, היה לי כלי הרמוני, התחלתי באמת לכתוב שירים. אז מזל.
כן, אחד מהם אפילו חשבונות נפש נכנס לפלייליסט של התחנה האחות שלנו כאן, 88. תספרי לנו קצת על חשבונות נפש.
אז קודם כל הקלטתי אותו במסגרת פרויקט מאוד מדהים שהייתי, לקחתי בו חלק שקוראים לו סינתסייזר, שזה נקרא אקסלרטור למוזיקאים עצמאים, ממש נותנים את כל הכלים למוזיקאי בתחילת דרכו שעושה את הכל לבד, מיחסי ציבור, עד להבין בכלל איך כל התעשייה עובדת. והשיר הזה הוא מאוד מאוד אישי, הוא מאוד מאוד ממש אישי, זוגי, הוא מספר ממש על החיים שלי ושל הבת זוג שלי בשש שנים האחרונות.
יפה, ואנחנו כל זה אמרנו חלק מאלבום שיצא ממש בקרוב, יש כבר לוח זמנים?
האמת שגלח הולך לצאת ממש בחודש הבא. אנחנו עכשיו, אפילו ברגעים האלה ממש עובדים על הקליפ שלו, ואחריו יצא עוד סינגל, אז כל האלבום, אני עוד לא יודעת מתי, אבל שלושת הסינגלים הבאים הולכים לצאת בחודשים הקרובים, בחודשים קטנים.
בכל מקרה, מתי שיצא האלבום הזה, אנחנו מאוד נשמח לדעת עליו ולקבל אותו ולקדם אותו כאן בצלילים ובברכות. צליל אברהם, תודה רבה ובהצלחה עם האלבום החדש. בואו נשמע עוד צלילים מגלח, בסדר?
אין בעיה.
תודה, להתראות.
ביי.
ידעתי את זה תמיד, פשוט פחדתי להגיד. בחטא עשיתי גלח, נראיתי כמו תלמיד. שיחקתי כדורסל עם הבנים, כתבתי לה שירים ולא רציתי שיתנו לי שום תפקיד. המציאות הייתה ברורה, מי שמרגיש אז שידחיק למי שיש סטיות מנורמה, יש סטיות מהעתיד. משפחה, ילדים ובעל, שהכל יהיה אחיד. לא יכולתי לספר, אז העדפתי להפסיד אהבה יביד.
זהו חברים, הצלילים הנפלאים האלה של גלח, של צליל אברהם. אנחנו מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה ל... אל תגידי לי, הגר גבאי דגני. זכרתי הכל. היא טכנאית השידור המסורה שלנו. אני מהדורה נוספת של חלון גאווה בשבוע הבא, יום חמישי, 16:00. אתם מוזמנים למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו. האזנה טובה לכאן תרבות. אני איציק יושע, להתראות.
את יודעת ברמלה של שנות האלפיים עשו עליי חרם אז בחטיבת ביניים נרשמתי לטופים לא אמרתי להורים במונית עם המקלות הופפתי על היריחיים ילד תעביר את הכסף התעלמתי פעמיים המונולוג שהיא דפקה לי על בחירת הנעליים הייתה לי גאווה ציננתי לתשובה אני בת קצת התבלבל תשחררי בבקשה הידיים אלה הצמידים עד המרפק השירים על הדפים בשיעור של ויולט ולמרות שזה כאב תמיד אמרתי את האמת לכולם קשה לשמוע ואת אימא זה מפרק נשארתי אז לבד ילדה עם כוונות טובות חזרתי מבית ספר למיטת הבלעות עקשנות התערבבה